אין שום דבר אחר חוץ משיעורים פה, אז...
לא, יש התחלה חמש מילים.
התחלה, כן, יש דברים אחרים. אבל לאחרונה זה, ברוך השם, שיעורים. רק צריך להעלות את זה, זה... עכשיו לא הגעתי לזה. טוב, ערב טוב, ערב טוב, מבורך, ברוכים הבאים בצל קורתנו. נזכה בעזרת השם להתבשם מדבריו של האדמו"ר הזקן, פרק ט"ז, להמשיך ולהתבשם. דברים גדולים ומלבבים, דברים עמוקים, וגם דברים נשגבים, במובן הזה שזה קצת נראה קצת מנותק מאיתנו. אבל זה כבר חשוב לדעת כמה אנחנו רחוקים מזה וכמה עוד יש לנו לעבוד. צריך להתחיל לצמצם את המרחק, צריך לעבוד את הפער. סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת שכל הזמן מטפסים. אף פעם לא נגמר. הטיפוס אף פעם לא נגמר. זה מובטח מהקדוש ברוך הוא. תטפס, אף פעם, תמיד תסתכל למעלה, תראה שיש לך עד השמיים. אבל לעומת זאת, תסתכל למטה, תראה איזה מרחק גדול עברת. או, יהיה לך סיפור. אז שווה. זה העניין של מוצא עברת ורצו מגיע השמיים. בפרק הזה, כמו שכבר התחלנו לדבר בפעם הקודמת, עוסק בשאלה מאוד יסודית בעבודת השם, וזה העניין של איך בן אדם מביא את עצמו לעשות מצוות בחשק. לא רק מכיוון שהוא יודע שככה צריך, אלא מכיוון שהוא רוצה. תודה רבה. זה עושה לו כיף, גם אם זה לא עושה לו כיף, אבל הוא יודע שזה כל כך חשוב שהוא עושה את זה בחפיצה. זה ביטוי שמשתמש בו אדמור הזקן, בהתרגשות. כמובן שברגע שעושים דברים בחשק, אז ברור שאיכות העשייה משתנית באופן קיצוני. זאת אומרת, יש הבדל בין בן אדם שמגיע בבוקר וככפאו, לא רוצה להגיד מי, אז הוא מניח תפילין ומתחיל להתפלל, רק מסתכל על השעון כל הזמן, מתי ייגמר כבר? אז הוא מגיע, בסדר, הוא מתפלל. הוא בן אדם שמגיע וכולו אש קודש. אך, איזה כיף, אחרי הוא צריך ללכת לקומייני החולין, קשה לו להתנתק, מה, יורד פה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. היה עד עכשיו שם בעולמות העליונים, דיבר עם הקדוש ברוך הוא, פתאום צריך ללכת, עמל יומו עם כל נגיד הבלים, אבל הם ודאי לא כל כך נשגבים, אז הוא מרגיש את הנפילה, מרגיש כמו במוצאי שבת, כמו שמסתלקת הנשמה היתרה, מרגישים נפילה, ממש מרגישים נפילה, מוצאי שבת, מרגישים נפילה, פתאום מסתלקת, ממש כפשוטו, מסתלקת נשמה יתרה, מרגישים את זה, נשים נפילה. זה אותו דבר, אני צריך לצאת מבית הכנסת, היה בתפילה, בהתרוממות רוח, מגיע בבוקר בחשק, הוא צריך לקום, אין לו בעיה, הוא קם בזינוק. למה? ככה אומר, שולחן ארוך, כבר בסימן הראשון, בסעיף הראשון. התגבר כארי, ידע כל הזמן, שיוויתי השם הנגדית מכל זמן, איפה שיש, יסתכל, יראה את הקדוש ברוך הוא. זו שאלה, אם הוא עושה דברים בחשק, אם הוא רואה מול העיניים, שיוויתי השם הנגיד תמיד, זו שאלה בכלל, אם קם בחשק או לא? ודאי שקם בחשק. אז אין ספק שזה מדרגה. זה מדרגה, מה שאומרים. זה מדרגה. זה לא פשוט. נגיע למצב כזה. מאוד לא פשוט. אבל אפשרי. ולא לצדיקים. אדמור הזקן אומר, זה גם בינוני יכול. וכיוון שכל הספר הזה, הטענה שלו בשורה התחתונה אומרת, גם אתה יכול להיות בינוני. הדברים האלה כן, שייכים גם לגבינו. אז הוא אומר פה, אנחנו קצת אחרי ההתחלה, טוב, נקרא שוב גם את כמה המשפטים הראשונים, אם כבר התחלנו, אומר האדמו"ר הזקן, וזה כלל גדול בעבודת השם לבינוניים, העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי על ידי אור השם המאיר לנפש האלוקית שבמוח, ולשלוט על הלב כשמתבונן במוחו בגדלות אינסוף ברוך הוא, להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו, ולהיות סור מרע. טוב, מברך, ברוכים הבאים, ישר מהרהב של אמריקה.
ישר של הרהב של אמריקה?
מהרהב של אמריקה, לא?
הבאתי שנף.
הבאת שנף, נו, שואל. מזל טוב, אבל מה?
It's a boy,
וואו, שעה טובה, מה זה, וואו. אבל מה כדאי לך שה-It's a boy זה מומצח לדורות הבאים, זה הכל מוקלט. הנכד הראשון, וואי, איזה שמחה. אשריך, זה הכל.
ברוך השם, אתה נולד.
לפני כמה שעות.
היום ממש
צריך. ממש עכשיו.
ימי תנור.
חזר הילדות, רגע, טוב, לא צריך. לא נביך את רבי עקרוני. נו, זה ודאי מכניס חיות. אנחנו רואים, זה דרך להכניס חשק בלימוד. עם קצת לשתות. אביסה לשנפס. מכניס חיות בלימוד. זה הנושא של הפרק. איך מכניסים חיות בעבודת השם. תזיין. כן, תזיין. אז עוד פעם נקרא, ולשלוט על הלב כשמתבונן במוחו בגדולת אינסוף ברוך הוא, להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו. אומרת, יש פה הנחה שאומרת שהרצון לעבוד את הקדוש ברוך הוא תמון בכל יהודי. יש לו את מה שנקרא בשם האהבה הטבעית. כן? יש פה להתבונן בגדולת אינסוף ברוך הוא, והוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו. זאת אומרת, אפשר לעשות עבודת השם בגלל שככה צריך, ואפשר לעשות מתוך התעוררות האהבה הטבעית. מה שהוא אומר פה, כלומר בהכרה, ברגש, בהתייחסות ישירה לקדוש ברוך הוא בכל מה שהוא עושה, ולא במשהו כן, עקיף כזה, נטול רגש וקר. כן, כמו שאנחנו, כל הדימויים שמתייחסים בדרך כלל לקדוש ברוך הוא, תמיד איכשהו זה קשור לאש. כן, אש אוכלר. הראה לו מטבע של אש, הראה לו מנורה של אש. אמר לו, כזה ראה וקדש, כך ראה ועשה. תמיד זה אש, למה? אמירה ברורה, כך אומר הבעל שם טוב, שכל מה שבן אדם עושה, זה צריך להיות מתוך להט, מתוך חימום, לא מתוך קור. הרבי הרש"ב היה אומר, זה הובא ביום יום של שבוע שעבר, שהמרחק בין קרירות לכפירה הוא דק מאוד. דק מאוד. המרחק בין קרירות לכפירה, רחמנא ליצלן, הוא דק מאוד. בן אדם מסתכל על כל מה שקשור לעבודת השם בקרירות, מה זה בקרירות? בהסתכלות שהיא נטו שחלטנית. כל דבר אצלו נמדד במאוזני שכלו. מה שכל שלא מבין? בסדר. מה שהוא לא מבין? לא בסדר. יכול להגיד איזה גדול בישראל, משהו נפלא, אני לא מסכים איתו, לא נראה לי. הוא לא נראה לו. שמענו דברים כאלה, נכון? כל הכבוד, אני חושב שהוא לא בדיוק הבין את הדברים האלה. אז זה עבודה שחלטנית, עבודה עם השכל, שזה כמובן יכול להביא למצבים אבסורדיים. אבל אם אתה אחוז בהתלהבות של עבודת השם, עובד בחום, אש, להבה, להט, אז מה זה? זה בכלל לא קשור, זה עובר לך שכל. אתה מרגיש שככה נכון לעשות. אתה עושה את זה במלוא העוצמות שיש לך. למה הדבר דומה? יש משל בגמרא בבבא בתרא. יש שם משל על אדם לפני הסעודה, כתוב שלפני שהוא אוכל יש לו שני לבבות, אחרי שהוא אוכל יש לו לב אחד. כן, רובת הגמרא. כן, מה זה בא לומר? לפני שהוא אוכל, מה שהוא לא יעשה, רעב, הוא רעב, הוא לא יכול להתרכז ושום דבר, יש לו אוכל בראש. תשים לו שמה את הרב, את הדרשן הכי גדול בעולם. שים לו שמה את המצווה הכי גדולה בעולם. שים לו מה שאתה רוצה שמה, זה לא יעזור, הוא רעב. אז יש לו שני לבבות, לב אחד מסתכל שמה על הקדוש ברוך הוא, לב השני מסתכל על הצלחת, על הקישקס, רוצה לאכול. אחרי שהוא אוכל, נהיה לו לב אחד. עכשיו הוא מרוכז, עכשיו יש לו כוח להתרכז. אז איך אנחנו מגיעים למצב שבן אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא יעבוד עם לב אחד, בלי לפצל את עצמו לדברים אחרים? אולי עוד נמחיש את הדבר הזה בדוגמה נוספת. זה הרבה עניין של עבודה בדמיון מודרך. בכלל, בחסידות, בספר התניה, הנושא של הדמיון המודרך, הנושא של האדם, כפי שהוא מדמיין וחושב בינו לבין עצמו, מתבונן, התבוננות בינו לבין עצמו, זה מפתח להתגדלות בעבודת השם. והכל הולך סביב איך שהבן אדם תופס את הדברים. עכשיו נגיד דוגמה נוספת, נניח שבן אדם מביאים לו מנה עיקרית בארוחה, עוד פעם, זה דברים שכל אחד מבין, מדבר לכל אחד מאיתן, אוכל. אז יש לו שם עוף צלוי, יש לו תפוחי אדמה ויש לו אפונה ברוטב. מגישים לו את זה יפה על הצלחת, תפוחי אדמה מאותרים בבצלצלים קטנים, והאפונה מסודרת בצד, והעוף עם רוטב כזה שחום, מסתכל על זה, איזה יופי, בא לו אחלה תיאבון. מניח שאומרים לבן אדם הזה, תשמע, אתה ערבי, שמה אתה אוכל? להזין את עצמך, נכון? אז בוא נשים את הכל בבלנדר, בתפוחי אדמה, יחד עם העוף, יחד עם האפונים, נשים בבלנדר, נשים לך את הכל בצלחת. כשאתה מסתכל, הערך התזונתי, אותו דבר כמו שהיה מקודם. אבל איפה החשק? הלך לגמרי. נכון? הלך, למה? כי אתה מסתכל, לא בא לך. אז מה זה התערובת הזאת? מה זה הדבר הדלוח, הצהבהב הזה?
תינוק,
כן, אתה לא מבין.
עכשיו מחית כזה.
בדיוק, זה לך המחית של גרבר. כן? זה לא עושה חשק. נכון? לא עושה חשק. אותו דבר זה אנחנו. אנחנו באים, יש לנו בלנדר. יש שם, בבלנד הזה יש תפילה, תפילין, ציצית, עוד כמה עניינים, קצת לימוד תורה, יאללה, שלום. זה בלנדר, עושים את זה לבלנדר, עושים, כי ככה צריך, כי יש לזה ערך תזונתי, אז אנחנו מכניסים את זה לגוף. תראו לעצמכם שבמקום זה, באדם היה מסתכל על התפילין. עיניים נוצצות, איזה כיף. כמו הסטייק העסיסי, המדיף ניחוחות שיש לו על הצלחת, נכון? הוא מסתכל על זה, הוא לא יכול שלא להתפעם. כן, לא יכול. מה? אתה מטען, כן. שם, אתה יודע, כן, לא יכול שלא להתפעם. כן, זה לא חשק. זאת אומרת, איך מגיעים שזה גם בעבודת השם יהיה אותו דבר? ברור שברגע שעושים את זה בצורה כזאת, אז משתפים את כל כוחות הנפש. ואז ודאי שעבודת השם מתעלה מאוד, אין שום ספק בכלל. כן? אז כדי שאפשר יהיה לעשות את זה, צריך לעבוד, צריך הבן אדם לעבוד על עצמו. לעבוד אומן של לעבוד על עצמו, לעבוד על עצמו, לעשות עבודה. כן? ולכן הפרק הזה פותח בפתיח שהוא די נדיר בתניה, כלל גדול, כבר דיברנו על זה בפעם הקודמת, שגם כשהמשנות, המשניות פותחות בכלל גדול, זה אומר משהו. גם פה אומר אדמור הזקן, זה מה שמבדיל בעבודת השם של יהודי, שהיא עבודה סתם, שגרתית, סתמית, לבין עבודת השם של בינוני. ולהיות סור מרם דאורייתא ורבנן, אפילו סור קל של דבריהם חס וחלילה. זאת אומרת, אם הבן אדם מגיע למצב שבו יש לו באמת את ההתעלות הזאת, קבל מערכת, איך היה שם השקל? לא, לא חשוב, זה מקווה שזה יחסיק מעמד בינתיים. אז הוא לא יכול לעשות העבירה. מה זאת אומרת, הוא עשה עבירה? הוא לא מתחיל לפלפל, דאורייתא דרבנן, מה אכפת? הוא לא מסוגל. הוא חי עם הקדוש ברוך הוא כל רגע. אז אם הוא באמת משתכנע בזה באופן הפנימי, פשוט, מלוא כל הארץ כבודו, הוא רואה מסביב את הקדוש ברוך הוא. מלא הארץ קנייניך. נא רבו מעשיך השם. כולם בחוכמה עשית. מלא הארץ קנייניך. כן, אמר על זה המגיד הגדול ממזריץ'. מה זה מלא הארץ קנייניך? הכוונה שהארץ מלאה בדברים שבאמצעותם אתה יכול לקנות את הקדוש ברוך הוא. זה לא קניינם של הקדוש ברוך הוא. זה לא צריך, זה אין פה חידוש. כן. מלא הארץ קנייניך, כמובן, איך קונים אותך? איך אדם יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא? זה מלא הארץ קנייניך, בכל מקום, בכל דבר. אתה יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא. בשבת שעברה דיברנו פה קצת בבית כנסת על העניין של מאמר האחרון במסכת מכות, רבי חנן הקשה אומר, מצא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל אחר בא להם תורה ומצוות, שנאמר שם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדיה. מה הוא התכוון? שאני עושה כמה פירושים. אחד הפירושים מתקשר למה שאמרה המשנה שם האחרונה במסכת מכות, רק כמה שורות לפני כן. שבן אדם עובר על עבירה גדולה אם הוא אוכל דם. והוא מקיים מצווה אם הוא לא אוכל דם. אם הוא לא אוכל שרצים ולא אוכל נבלות. אז אם בן אדם שואל את עצמו, מה, אני הולך לאכול היום דם? מה פתאום? זה לא, אין אהבה אמינה כזאת בכלל. אז הוא אומר שם מרבי חמן הקשה, ממש ברוך הוא ירבה לנו כל מיני דברים כאלה שממילא לא היינו חושבים בכלל לעשות אותם. אבל הנה, על זה, זה שאנחנו לא עושים אותם, אנחנו מקיימים מצווה. מצוות לא תעשה, שלא תאכלו את הדם. או חלב, או שרצים, או נבלים, נבלות או רמסים. רגע, אבל בכלל לא הייתי מעלה לדעת לאכול את זה. מצוין. זה בדיוק רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל ולעשות כל מיני מצוות שיבואו להם בקלות. אחרי נרבה להם תורה ומצוות מהסוג הזה, של דברים שבאים בקלות. אבל יש פה גם תנאי מצדך. אם אתה אומר אני לא אוכל היום דם, מגיל, פיכס, אל תאמר ככה, אי אפשי לאכול דם. אמר אפשי ואפשי, מה לעשות שבורי גזר, אחרי אני לא אוכל דם.
איך
זה
לא תעשה שיש
שכר על מצוות
לא תעשה? בטח. איך? בגלל
שאתה לא עושה. לא, בכלל.
מתי?
בשר
נגיד כשאתה אוכל בשר ולא אכלת דם, אולי בכל
ביש
של
מעשה. טוב, טוב. אתם הבאים, אתם הבאים. אתה רואה, יש פה... דוד, שוונה, בבקשה, כן, שוונה. טוב, אז ברשותכם נמשיך.
הסטטוס שלך מילא, אבל יש לך בבית סבתא עכשיו.
חבר'ה, ברשותכם, פעם שנייה, נמשיך.
איך זה
שכר
ולא תעשה?
אז שכר ולא תעשה, הכוונה זה שאם אתה עובר ליד דבר כזה, והיה בחלה ואמינה לומר שאתה היית עושה את זה, ואתה לא עושה את זה, אתה מקבל שכר?
לא תגנוב.
לא תגנוב.
לא תרצח, מתי?
אם בא לך, ואתה לא עושה, קיבלת שכר. זה לא שכל רגע אתה מקבל, יש גם דעה כזאת דרך אגב, כל רגע שבן אדם עומד ולא עושה עבירה הוא מקבל על זה שכר. אבל בוא נניח שיש גם הרבה שחולקים על העניין הזה, אבל בכל מקרה ברור שיש רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. כן? העניין הזה, למה שסה? כנגד 365 ימים בשנה. יש גם עניין של שסה גידים. אבל יש גם דעה אחרת שאומרת שזה כנגד 365 ימים שיש בשנה. זאת אומרת, כל יום המצווה שלו. לא עברת על המצווה, על העבירה הזאת, יש לך שכר באותו יום. ולא סתם הדמיון המספרי, 365. כאילו כל יום עם העבירה שלו שלא עשית. אותו דבר גם רמ"ח מצוות עשה. יש רמ"ח איברים, זאת אומרת שלכל איבר יש את המצוות עשה שלו, שקשורה בו, שתלויה בו. אנחנו לא יודעים בדיוק מי תלוי במה. אבל ברור שיש פה איזה עניין ששייך לאיבר מסוים. ברור שיד אתה שם תפילין, ראש אתה לומד תורה, לשון אתה מדבר, מתפלל, אוזניים אתה שומע דברי תורה. אז יש דברים שזה פשוט, אבל מה בדיוק עושה הצלע השמינית פה משמאל, איזה מצווה קשורה אליה, איך תדע. אבל מה שכן, אמר זה השפת אמת, שכמו שיש איברים שהנפש תלויה בהם, אז יש גם מצוות שהנפש תלויה בהם. מתוך לקח את ההקבלה הזאת לגמרי עד הסוף. אז זה מה שאמר רבי חיים בן קשה, אבל עוד פעם נחזור לעיקרון פה. הרעיון הוא שבאדם צריך במודע להגיד, אני לא אוכל דם מכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר שאסור לאכול דם. אני לא אוכל נבלות, שקצים ורמסים מכיוון שיכול שזה טעים. לא יודע, זה שהרבה אנשים אוכלים את זה בתיאבון רב. לא יודע בדיוק איך הם עושים את זה כשהם מקבלים צלחת, ומתאום הדברים זוחלים להם שם. לא יודע איך אפשר לאכול את זה, אבל נניח שזה טעים להם, באים אולי מתרבות אחרת, ואומר לא, אני לא אוכל. למה? חשבור אוכל עשר. יש מקומות שזה הרבה יותר, החוט הרבה יותר דק, אתה בא לזה מקום שיש לו קשרות, לא מי יודע מה. אתה אומר, אני לא אוכל פה, למה? למרות שמאוד בא לי. אתה רואה שאחדים מידידיך הטובים ביותר אוכלים שם בלי שום בעיה. ותמיד היצר אומר, אם הוא מרשה לעצמו, מה אני כזה גרויס הצדיק? אם הוא אוכל, גם אני אוכל, מה יש? למה מי אני? משהו שונה? יכול להגיד ככה. לך עיקרון העדר. לך תמיד אחרי העדר. אז תהיה עדר, תהיה כבשה. תעשה נה, אז אתה עדר. חוכמה היא, איך אתה לא עדר? אתה עושה הפוך ממה שהעדר עושה. העדר הולך ימין, אתה הולך שמאל. למה מי אמר שהעדר צודק? יודעים שברבה מאוד מקרים, הרוב טועה. כן? רק בדמוקרטיה אנחנו רואים שהרוב צודק. גם זה בעצם לא אומרים, רואים שהאחראי היא כדעת הרוב. מי אמר שהרוב צודק? בכלל לא. כמו דיברנו על זה שביהדות בכלל לא משנה, לא סופרים רבנים כמה הם אומרים דבר מסוים. יש גדול הדור, הוא אמר זה, והם יחלקו עליו 200, זה בכלל לא משנה. אז העניין פה זה האיכות, לא הכמות. ולכן יש פה, זה הרמז שאומר פה בעל התניא, האדם יכול לזכות להרבה מאוד מצוות שעוברות לו על הדרך לידו, והוא לא מתכופף להרים, הוא לא אומר את זה, אני רק משייך את זה בעקיפין למה שהוא אומר כאן. אם בן אדם באמת חי עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מבחינתו זה מציאות שהוא מרגיש במלוא הווייתו, והוא לא ממסגר את הקדוש ברוך הוא ומכניס אותו לבית הכנסת, לא, הוא חי עם הקדוש ברוך הוא בכל רגע, בכל שעה, בכל מקום, בכל מה שהוא עושה. אז אם הזדמנת לו מצווה, אז הוא יתכופף והוא ירים אותה. וזה קל מאוד, זה קל מאוד, קל מאוד. יש הרבה מצוות, זה מה שהתכוון אז יחם אני הקשה לזכות את ישראל. יש פה זכויות עצומות, רק הושט היד וגע בם. נושא זה לקח את המצוות האלה. כמובן שאם האדם שחל או לא מודע ולא עושה את זה, הוא פספס. אז הוא יגיד לו בית דין של מעלה, תגיד, תראה כמה יכולת לזכות, שויטה שבעולם. מילא אתה תגיד, בשביל להניח ארבע זוגות תפילין ביום לא יתחשק לך. בסדר, אני מבין. עכשיו זה ללמוד 12 שעות בכולל כל יום, לא יכולת. בסדר, אני מבין. היו המצוות שעברו לך ליד הראש, ליד היד, למה להתכופפת להרים? בשום מאמץ. זה אומר רבי חנה בן הקשיא. יש פה הרבה זכויות. לכן אנחנו הרבה להם מצוות. יש הרבה זכויות שקל מאוד להשיג אותן. אבל התנאי לזה, אתה צריך לחיות עם הקדוש ברוך הוא. אם אתה גרויס וחוכם, הוא אומר, יש ברוך הוא שם, ואני פה. איך נראה שיש, אומר פה בעל התניה, יש סוגים שונים של נשמות, של נפשות, כשם שפרצופיהם שונים, כך גם נשמותיהם שונות. יש אנשים שמה לעשות, הנפש שלהם גסה יותר. הם לא בנויים לתפוס. זה בטח לא ליישם. רעיונות עדינים כאלה כחוט השערה. זה לא בטפור בשבילם, יותר גסים. יש להם כמובן, הגסות הזה יש לה יתרונות, במקרים אחרים, יש בחור לא דבר שום דבר סתם. אבל הדבר הזה קשה להם לתפוס את זה, זה לא מדבר אליהם, זה לא יודעים כל מיני רעיונות האלה. לא, תן לו. הם יותר ברורים, מוחשיים. גס. ויש כאלה שמבחינים כחוט השערה. תן להם כזה איזה רעיון, או, תופסים את זה בשתי ידיים. למה? זה נשמה מסוג אחר. כן? כמו שיש דיפרנציאציה בגובה, כל תכונה של האדם, למה שלא נבין בפשטות שיש גם הבדל בין סוגי הנפשות, סוגי הנשמות שיש בכל בן אדם. לכן אתה רואה שיש רעיונות שנקלטים, נספגים בקלות אצל א', שני אנשים שומעים אותו דבר, אחד תופס את זה בקלות, והשני לא מדבר אליו, הודף את זה, כמו שאומר המסילת ישרים, כמו מגן שמשוח בשמן. אז החץ פוגע ואף הצידה. שום דבר לא נכנס. ואם כבר כן נכנס משהו, אז הוא מבין, אבל מפה ליישום, שמיים וארץ. אני רואה את זה כל הזמן. הרי מי שומע, מפנים וגם עושה, אתה רואה כאלה ששומע, מפנים ולא עושה. למה? אבל הוא שמע. והוא יפנים. למה הוא לא עושה? כי זה לא מדבר. מחליק. כמו החץ על השריון. מה זה העניין? מה זה קשור פה? ההתעוררות בפנים. זה הנושא של הפרק. ההתעוררות. חשיקה וחפיצה פנימית, כמו שקורא לזה פה בעל התניא. אהבת השם בליבו בחלל הימני בחשיקה וחפיצה לדבקה בו בקיום המצוות דאורייתא ודרבנן. אם יש התעוררות פנימית, התעוררות נפשית, התעוררות של התלהבות וחום, אז הבן אדם כבר לא מתחיל לחשוב, זה מצווה יותר חשובה, זה פחות חשוב, זה דאורייתא, זה דרבנן, זה בא לי, זה לא בא לי. מה זה בא לי, לא בא לי? עושה הכל, אומר תודה רבה, שקש בחוץ, זימן לו. המצווה הזאת, מצווה אחרת, מי שואל שאלות? כמוצא שלל רב, מסתער על כל הזדמנות, שיש לו לעשות משהו. הוא מתחיל לעשות לעצמו כל מיני הבחנות, באלף או בהי. ותלמוד תורה כנגד כולם? ממשיך ואומר פה בעל התניא, מה זה עשה תלמוד תורה כנגד כולם? זה המבחן. זה נייר הלקמוס של כל אחד. כן? למה? כי זה מאוד פשוט. זה קל. הרי בן אדם, נדמה לי שזה היה ביום חמישי היום, או ביום חמישי הבא. כן? ואחד מימי חמישי, או היום, או בשבוע הבא, זה היורצייט של הצדיק הגדול רבי מנחם מנדל מקוצק, הרבי מקוצק, הקוצקר רבי, שהיה למעשה אביהם הרוחני של כל מי שיסדו לאחר מכן גם את פשיסחה וגם את גור וגם את לובלין וגם את קרלין. כל החסידויות שם יצאו כולם בשוחד שוב, סוחד שוב, רבי סוחד שוב היה נשוי לבת שלה, של רבי מנחם מנדל מקוצק. סוחד שוב. כן? אז כל אלה יצאו, ינקו כולם מתורתו של הרבי מקוצק. כן? אז הוא בין היתר, מה זה אצלו המוטו העיקרי, הרעיון המרכזי? האמת. מה זה האמת? למה בגור כל דבר כתוב אמת? יש את השפת אמת, זה הדברי אמת, כל זה מה האמת? מה האמת? איזה אמת? אז יש שם לפעמים דברים שהם ראשי תיבות וזה, אבל זה הכל בעקבות התורה המאוד נוקבת והלא קלה. מאוד טוב אני היה הרבי מקוצק, מעצמו ומאחרים. אמת, מידת האמת. בראש ובראשונה, אמר הרבי מקוץ, אל תבלף את עצמך.
מה זה אומר תבלף?
לשקר. סליחה על הביטוי. כן, זה בסלנג. אל תשקר את עצמך. לפחות בינך לבין עצמך תדע את האמת. כמו שאומרים, אל תמכור לעצמך לוקשים. תדע מי אתה. קודם כל, דבר ראשון, לוקשים? זה לא. גם לא. אתה מבין את הכוונה, כן? ביפו. בקיצור, תחתור לאמת. אתה לא חייב לשים אותה על סטיקר וללכת על המצח. אבל לפחות שאתה תדע מה האמת, מי אתה. אחת הסיסמאות הגדולות של היהדות זה דע את עצמך. שזה שאתה חוקר יבשות, אוקיינוסים וימים, קודם כל בוא תכיר את עצמך.
נכיר את מקומו.
כן, נכיר את מקומו. זה צו, צו תמידי. באיזה הקשר? כי רובנו מדי פעם מוכרים לעצמנו כל מיני שקרים קטנים. אומרים, אני באמת היא שאני בסדר גמור, אני לא יודע מה רוצים ממני, אני באמת היא שאני בסדר. מה? אני בסדר גמור.
אבל אנחנו יודעים שאנחנו...
זאת השאלה, זאת השאלה. עכשיו, בן אדם יכול למכור לעצמו כל מיני שקרים קטנים כאלה. אבל יש דרכים איך בן אדם יכול לבדוק את עצמו. יכול לבדוק, לעשות לעצמו בדיקה עצמית. יש טסטים כאלה לבדיקה עצמית. כן, אדם שיות עצמו שאלות. כן, אדם יודע מה הוא. אז למשל, אנחנו בערב שבת קודש, אז אמר פעם רב גדול, אני לא זוכר מי זה היה בדיוק, אמרו את זה, זה אמר על כמה רבנים שונים, כנראה זה היה נכון לכולם. לא שזה אידיוקים, נכון לכולם. אמר שבן אדם צריך לבדוק מה קורה איתו כשנכנס את שבת. פסוק שבת קודש.
באיזה מובן?
האם הוא מרגיש איזה צל צילו של שינוי בעצמו? האם הוא מרגיש איזה התעלות? האם הוא מרגיש קדושה באוויר, מרגיש שמשהו השתנה פה? עד עכשיו זה היה יום חול, עכשיו פתאום זה שבת קודש.
אם לא,
אז אומרים שכל אחד מרגיש, אבל אתה יכול לסמן עצמך על הסקאלה. אתה לא חייב לספר לאף אחד, אבל אתה מסתכל על עצמך בראי, אתה אומר וואו, שבת איזה יופי, או שאתה לא מרגיש כלום או קרוב לכלום. לא מרגיש כלום, זה הכל עניין טכני. אוקיי, שעה 4:37, חסד שבת. אוקיי, טכנית אני יודע שעכשיו נכנסה שבת, וטכנית אני יודע שצריך להדליק נרות, וצריך ללכת לבית כנסת, פלל מנחה, וגם אז עדיין אתה לא מרגיש שום דבר. יכול להיות שהראש שלך מלא במחשבות על עניינים כאלה ואחרים, אז אתה יודע שאתה בסקאלה הזאת, אתה לא. זה אמצעי פשוט לבדיקה עצמית. זה בדיקה עצמית. אותו דבר אומר פה אדמור הזקן, לא אותו דבר, אבל אני פה עושה, זה על אחריותי, רק הדמיון, אני לא, והוא לא אמר את זה. את מה שאמרתי על השבת, זה אמרו, אמר מישהו אחר. נדמה לי שגם, זה, גם זה, גם הרב חיים מבריסק, אמר את זה, או החפץ חיים, זה משהו שהוא מקובל בכל זורמי היהדות, שאתה יכול בהחלט להשתמש בשבת כברומטר לשים לעצמך מראה מול הפרצוף. כן? לראות האם אתה נכנס מתוך גסות רוח לשבת, או רגישות עדינים של התעלות. כן? הכל תלוי. עכשיו בן אדם כמובן מציע את המיטה, ככה הוא נכנס לשבת. אז אותו דבר אומר פה האדמור הזקן, גם התלמוד תורה. זה אותו דבר, אותו נייר לטמוס. לכן הוא מביא פה בתלמוד תורה שכנגד כולה. כי הוא אומר, שווה בנפשך. אתה יהודי. קיבלת תורה מסיני. עמדת שם יחד עם כולם, קיבלת תורה. אתה יודע שאתה צריך לקיים תרי"ג מצוות. וכל המצוות דרבנן, וכל כלליהם ופרטותיהם, וכל הגזרות והתקנות שנתקנו מאז ועד עצם היום. זה אתה יודע, בשכל. ועל זה באים רבנן בפאה, פרק א', משנה א', ואומרים לך, ותלמוד תורה כנגד כולם. למה תלמוד תורה כנגד כולם? כבר למד? פרק ד', פרק ה', כבר עברנו מזמן. למעלה משנה. עכשיו אני אומר, אדמור, זה כן, למה תלמוד תורה? אגב, הוא חוזר ואומר את זה לאחר מכן גם בפרקים חף ג', וכל פעם זה רעיון שהולך ומפתח אותו לאורך כל התניה. אחרי שאתה גומר לקרוא את כל התניה עד אחרי איגרת הקודש, אתה יכול לשזור ביחד את כל החתיכות האלה, זה פספס אחד גדול, ופתאום אתה רואה, מה זה תלמוד תורה? זה נגד כולם, למה? הרעיון במילה אחת זה שבכל המצוות, אתה עושה את ציוויו של הקדוש ברוך הוא. בתלמוד תורה אתה נוגע בקדוש ברוך הוא עצמו. כמו שאומר הזוהר הקדוש, שקודשא בריך הוא ואורייתא חד. למה? כי המצוות הן רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. וזו דרגה הרבה יותר גדולה. חוכמתו של אדם היא הרבה יותר גדולה מהרצון שלו, כי הרצון שלו נולד כתוצאה מהחוכמה. החוכמה זה משהו הכי גבוה שיכול להיות. זה המקור לכל הרצונות, לכל המאוויים, לכל השאיפות. אם יש לו מוח, המוח הזה עובד, אז הוא רוצה מבלך של חתיכה עוגה. רגע שהוא לוקח היד שניגשת לעוגה ולוקחת, היא עושה מצווה. היד עושה מצווה, אבל מי מצווה עליה? המוח, שפועל בו השכל. אומר, אני רוצה עכשיו את העוגה. אז מי יותר גדול? המוח שמצווה, הוא הרצון העליון, הוא המקור של הרצון. היד שלוקחת עושה דבר חשוב מאוד. היא מקיימת מצווה. דבר חשוב מאוד, היא מממשת את הרצון. בלי שהיא הייתה מממשת, לא המגרשון לא היה מתגיים, אבל בכל זאת, מאיפה זה מגיע? הכל מגיע מהחוכמה. והחוכמה זה התורה. לכן קודשא בריך הוא ואורייתא חד הוא. אז אם אתה לומד תורה, אתה ממש מתחבר לקדוש ברוך הוא בעצמו, לא לרצונו. אתה לא כמו לצורך העניין, כן, מביא בעל התניא למשל, עוד פעם, לא רוצה להרחיב את זה כי זה מביא את זה בהמון מקומות, אבל לא אומר, היה לך למשל מלך שרוצה לבנות ארמון, והוא סרטט תוכנית מדויקת, איך הוא רוצה בדיוק שהארמון ייראה. אז יש לו שם צוות של פועלים, שהם עושים מה שאומרים להם, תשימו את הלבנים, תשימו את הדלתות, את החלונות, את הברזים, את החשמל, את המים, הכל תשימו במקום. ויש שם את המהנדס שלוקח את התוכנית מהמלך ומתעמק שם איך בדיוק צריך לעודד כל דבר. אז מי יותר קרוב למלך? זה ששם את הלבנים במקום, זה חשוב מאוד, בלי זה לא יהיה ארמון. אבל זה שמתעמק בתוכנית, הוא מבין מה רוצה המלך. לא רק איך צריך לעשות את זה. הוא מבין מה המלך רוצה. הוא מתחבר למלך באמצעות התוכנית, שזה פרי הגיגיו של המלך, והוא עצמו. זה משקף את המלך. רצונו, מוחו, חוכמתו של המלך, מתבטאת בתוכנית שהוא יצר. הוא עושה את זה לפי דפוס המחשבה שלו. אז לכן אנחנו יכולים להיות כאלה שמלבנים לבנים, ששמים לבנים במקום, שזה חשוב מאוד. חשוב מאוד. עוד יותר חשוב מזה, זה להתחבר לתוכנית. אז הוא ברור, הסתכל בתורה וברא עלמה. משל פה לתוכנית הוא משל מאוד מדויק. זה לא משל ארטילאי, כי התורה זה התוכנית, זה הבלופרינט, שעל פיו נברא העולם. בגלל זה התורה קדמה לעולם. לא יכול להיות שהנברא קדם לתוכנית שבאמצעותו הוא נברא. ברור שהתורה קדמה לעולם. תשאלו איפה התכנון של העולם, אני מסתכל בתורה, ימין, השמאל, לא מוצא שום תוכנית. איפה התוכנית פה? פה, כסיפורים, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, נדודי ישראל במדבר, קריאת ים סוף, לא רואה פה שום תוכנית. איפה התוכנית? אתה לא יודע לקרוא. הכל נמצא שם. אתה פשוט לא יודע לקרוא. הפוך בה והפוך בה דקולה בה. הכל נמצא שם. הכל. אין שום דבר בעולם שלא נמצא בתורה. איזה דבר הכי ביזרי, הכי מוזר, הכי דמיוני, הכי ארטילאי שאתה רק מעלה על הדעת, הכל ישנו בתורה. מה, צריך לדעת לקרוא? מי שיודע לקרוא, מוצא את זה שם. אז לכן, תלמוד תורה כנגד כולם. אז ברור שאם אתה מחשיב את עצמך כבחור רציני, אתה מבין שעבוד הקדוש ברוך הוא זה חשוב מאוד, ולעשות המצוות זה חשוב מאוד, ועל כולם מצוות תלמוד תורה. אז בוא, הנה נייר הלקמוס שלך. איך אתה מקיים מצוות תלמוד תורה? כל אחד יכול לענות לעצמו לשאלה הזאת. איך הוא מקיים מצוות תלמוד תורה? ואם אתה יודע שזה כל כך חשוב, אתה יודע שזה חשוב, נכון? אתה יודע. הרגע אמר. ואתה מבין למה זה כל כך חשוב. רואים לך חזל שזה כנגד כולן. אז לא יכול להיות שלא נכנס לך לראש התובנות הפשוטות האלה. יפה. עכשיו בוא נראה מה מפריד בינך לבין הביצוע. מה התובנה ואיפה הביצוע.
כנגד כולן זה יותר חשוב מי?
במידה רבה, כן. 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 כי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זה בפשט ככה מסביר. אוקיי. לכן תלמוד תורה גדול. כי בלעדיו אתה לא תדע מה לעשות. לא תדע מה לעשות, אז מה תעשה? אז לכן זה יותר חשוב. כן, פשוטו יותר חשוב. פשוטו, ממש יותר חשוב. האמת שזה הרבה יותר מיותר חשוב. זה מה שאמרנו עכשיו הרעיון הזה. לפי הזוהר הקדוש זה הרבה יותר מסתם יותר חשוב. זה פי אינסוף יותר חשוב. זה היסוד להכל. בלי זה אין כלום.
אבל חייב להיות המעשה.
חייב להיות המעשה, ודאי. חייב להיות המעשה. כי אם זה רק נשאר לימוד תיאורטי, גם לא טוב. לא ייתכן שאתה לומד על רצונו של המלך ואתה מכיר את הרצון הזה היטב אם אתה לא עושה את זה. אז נשאר ידיעה תיאורטית. כמו אחד שנגש למבחני נהיגה אחרי שהוא הצליח מאוד בתיאוריה. מה עם הטס? מאיפה אתה יודע לעצור ברמזור בתמרור? בתמרור עצור. אז איך להראות שאתה יודע לעצור בתמרור עצור. אתה יודע, לשים, קלאץ', ברק, זה המייסה. אבל אם אתה לא יודע תיאוריה, בטח אתה יודע להיכנס גם לאוטו. אז זה עוד נייר לקמוס, וזה כן אומר פה האדמו"ר הזקן בעניין הזה, שהרי אדם צריך להרבות בתלמוד תורה ככל